אנחנו בברכות תפחף ג' למוד א', ובעצם יש לנו פה קצת קושי בסוגיה, כי ההלכות מתפזרות, זה בעצם הרבה יותר קל ללמוד את ההלכות האלה בשולחן ערוך מאשר בגמרא. כי יש לך פה מימרה ופה מימרה ופה ברייתא ופה ברייתא, ואחר כך לעשות מכל הצ'ונט הזה הלכות, זה קצת קשה. אז למרות שנסכם את ההלכות, יכול להיות ששווה אולי או היום או מחר לקחת 20 דקות לראות את הכל מסודר בשולחן ערוך. כי בגמרא זה קצת קשה לעשות סדר בראש בין כל הסוגיות האלה. למרות שאנחנו מסכמים כל פעם להלכה, זה נראה לי די קשה לצאת עם משנה סדורה מתוך הסוגיות פה. אתם מסכימים איתי? וגם אם אני אסכם את הסוגיות מלמעלה, אני לא ברור לי שנצא עם דבר ברור. בלי לקחת את השולחן ערוך ופשוט לעבור עליו. אז שוב, נלך סוגיה סוגיה ונסכם מה יוצא מזה להלכה. אבל אני מציע שאו היום או מחר, כשנגמור את הסוגיות של בית הכיסא, אז נראה את זה מלמעלה, בשולחן ערוך. אלא אם כן תרצו לעשות את זה בזמנכם. טוב, תנו רבנן. הנכנס לבית הכיסא חולץ תפיליו בריחוק דלת אמות ונכנס. אז אנחנו נראה שיש חילוק בין בית הכיסא קבוע לבית הכיסא הרי. כשלבית הכיסא הרי, אם הוא נכנס רק להטיל מרגליים, הוא יכול להיכנס עם התפילים. אז אם בן אדם הולך להיכנס לבית הכיסא, ופה מדובר על בית הכיסא קבוע, זאת אומרת שזה מקום שכבר אחרים השתמשו בו, זה ברור שזה בית הכיסא. בית הכיסא הרי, זה רש"י מגדיר, הוא הראשון שהולך להיפנות שם, הוא עושה מזה בית הכיסא. שוב. בסדר. עכשיו רש"י מדגיש שהבית הכיסא של הגמרא, בית הכיסא קבוע, זה על פני השדה, ללא חפירה. כי אם זה היה בחפירה, אז אתה נכנס למציאות שהצועה היא ברשות בפני עצמה. ואז עד שאתה לא מגיע למקום הצועה עצמו, אתה לא צריך לחלוץ תפילין ברחוק דל דמות. אז זה למה שרש"י אומר שבית הכיסא זה דווקא בלא חפירה. ובמחבר יש חידוש של המחבר, אנחנו נראה את זה בהמשך. יש דיון מה עם הבתי כיסאות, זה עם מחיצות מסביב או זה בלי מחיצות, המחיצות גבוהות 10 טפחים, הן לא גבוהות 10 טפחים. אנחנו בינתיים בסוגיה שלנו נסתפק בשיטת רש"י, כי המחבר פוסק את שיטת רש"י, שגם בית הכיסא קבוע מדובר שאין לי מחיצות, ומה יש לי? יש לי סך כל מצב שהצועה היא מונחת על פני השדה בלי חפירה, אבל זה מקום שהמקום הוא מיועד לכך. אז הנכנס לבית הכיסא, זאת אומרת צריך לדמיין, זה מקום מאוד נתונף, אז חולץ תפיליו ברחוק דל דמות ונכנס. זה לא מספיק שהוא יחלוץ תפיליו על פתח בית הכיסא, הוא צריך מרחק דל דמות לחלוץ אותם. והזכרנו שברגע שזה בחפירה כבר הדין משתנה. ברגע שיש לך מחיצות מסביב הדין משתנה. אמר רב אחא בר רב הונא, אמר רב שישת, לא שנו על הבית הכיסא קבוע, אבל בית הכיסא הרי חולץ ונפנה לאלתר. וכשהוא יוצא, אז בעצם הוא כבר עשה מזה בית הכיסא קבוע, על ידי זה שהוא עשה גדולים באותו מקום, אז הוא צריך להרחיק דל דמות ומניחן מפני שעשו בית הכיסא קבוע. בסדר? אז זו הברייתא שלנו. ברור? בסדר. איבעיא להו, שאלו בני הישיבה, מהו שיכנס אדם בתפילין לבית הכיסא קבוע להשתין מים? מצד אחד הוא נכנס לבית כיסא קבוע, מצד שני הוא עצמו לא הולך לעשות צרכיו שם, הוא רק הולך לעשות קטנים. אז צריך לדעת שפה יש מחלוקת ראשונים בכלל מה הייתה גרסת השאלה. הרמב״ם, וככה הגרם מביא, לא גורש את המילה קבוע בשאלה. לפי הרמב״ם השאלה הייתה מהו שיכנס אדם לבית הכיסא, בין קבוע בין הרי להשתין מים. רבין השארי, רב עד הבמה נאסר, עד תשאלו על הרבה, אמר לו, אסור, חיישין השם היפנה בהם, אמר לה השם היפיח בהם. אז לפי הרמב״ם, שכל הסוגיה היא בין על בית הכיסא קבוע, בין על בית הכיסא הרי, אז גם בבית הכיסא הרי, יש לי חשש, שם היפיח בהם, או שם היפנה בהם. לפי הגרסה שלנו, שסתם עד שולחן ערוך, השולחן ערוך מזכיר את שיטת הרמב״ם, והוא אומר שיש לחוש לדבריו. ואז יצא לפי הרמב״ם שאתה אף פעם לא יכול גם ללך להטיל מים, אתה לא יכול ללכת עם התפילין עליך. וזה חשש הגיוני, שמא יפיח בהם.
מה
לפי הגרסה שלנו, שהיא הגרסה שהמחבר בעצם סותם כמוה, והרמה הולך כמוה, אז השאלה היא למה יש לי חשש שמא יפיח בה? אז המגן אברהם מסביר שבבית הכיסא קבוע, גם מי שהולך להטיל מים בעצם, היה מגלה את עצמו ומתיישב. אז כשהוא כבר מתיישב, יש לי חשש שהוא ישכח את עצמו, למרות שהוא אומר, הוא הולך להטיל מים, יכול להיות שבסוף הוא יעשה גדולים. אז בגלל זה אני גוזר שיש לי חשש שהוא ייפנה בהם. מה יצא לפי זה לגבי הטלת מי רגליים? אז אם זה היה במעומד, אז אין לי את החשש הזה ששם היפיח או שם היפנה בהם. אולי שם היפיח כן, אבל שם היפנה לא. כן? אתם איתי? בסדר. אז שוב, לפי הגרסה שלנו, בן אדם יכול להיכנס לבית הכיסא הרי להטיל מים. איפה יהיה לנו נפקמינה? אתם נמצאים בשטח, אתם אמצע להתפלל, בן אדם רוצה להטיל מי רגליים. אז הוא הולך לצד, הוא הולך לאיזשהו מקום, הוא הולך לעשות את צרכיו. מאחר וזה בעמידה, לפי פשט מחה ברמה, החשש על זה ששם היפנה לא קיים. עכשיו אנחנו נראה שיהיה עוד חששות של ניצוצות, כשהוא ינגב את עצמו, יכול להיות שהוא ירטיב את התפילין בניצוצות, זה חששות אחרות שנדון בהם. אבל מצד החשש שמה ייפנה בהם, אין לי, לפי, אם אני לא גורס את שיטת הרמב״ם פה. תניה אידך, הנכנס לבית הכיסא קבוע, חולץ תפיליו ברחוק דלמות, ומניחן בחלון הסמוך לרשות הרבים, ונכנס, וכשהוא יוצא, מרחיק דלמות ומניחן דברי בית שמי. ובתילל אומרים, או חזן בידו ונכנס, רבי עקיבא אומר, או חזן בבגדו ונכנס. זאת אומרת, מה שייך או חזן בבגדו, שכדאי תרזים למשתליל ונפיל. יש לך בעיה, זה עלול ליפול לתוך כל מה שהוא עושה שם. איזשהו חור שהיה שם סמוך. חור בקיר, חור בין האבנים. אלא אימא, לפי רבי עקיבא, הכוונה היא או חזן בבגדו ובידו. זאת אומרת, הוא מחזיק את זה ביד, והוא עוטף את היד שלו בבגד, ואז הוא אוחז את זה בצורה בטוחה שזה לא ייפול, והוא גם עוטף את זה, אז זה מכוסה, ונכנס. ומניחן בחורין הסמוכין לבית הכיסא, ולא יניחן בחורין הסמוכין לרשות הרבים, שמיתלו אותם עוברי דרכים ויבוא לידי חשד. ומעשה בתלמיד אחד, שהניח תפיליו בחורין הסמוכין לרשות הרבים, ובת זונה אחת ונטלתן ובת לבית המדרש ואמרה, ראו מה נתן לי פלוני בשכרי. כיוון ששמע אותו תלמיד כך, עלה לראש הגג ונפל ומת. באותה שעה התקינו, שיהיה חזן בבגדו וידו ונכנס. זו המסקנה של הגזרה, וזה שיטת רבי עקיבא בסוף. מה היא הועילה? לא יודע, בן אדם שזה התפקיד שלו. יכול להיות שהיא רצתה להתנקם בו על משהו. הוא היה שכן שלה, והוא לא היה מכבה את הרדיו בלילה. לא יודע. טוב, אז קודם כל אנחנו רואים את המושג שאפשר להיכנס לבית הכיסא קבוע על ידי זה שגוללן ואוחזן בתוך הבגד. רש"י מסביר מה זה גוללן, פרצועות שלהם. אז פה יש לנו מקור למנהג שלנו לגלול את הרצועות סביב התפילין. על פניו הדגש של גוללן זה כי אנחנו לא רוצים שיצאו הרצועות. יש מחלוקת רש"י תוספות בכל הש"ס. זה מופיע גם במגילה וגם בסוטה וגם במנחות וגם בגיטין. זה מופיע בהרבה מקומות. איך אני מתייחס לרצועות של התפילין? האם אני אומר שמאחר וברצועות יש את השם שקאי, אז יש בהם קדושה של שם שמיים, או שיש להם קדושה אבל לא ברמה הזו? אז מה שלא יהיה, אנחנו חשים לא רק שאנחנו חוששים שהתפילין יהיו מכוסים כשהוא נפנה, אנחנו גם רוצים שהרצועות יהיו מכוסות. בין לרש"י, בין לתוספות. כן? אתם איתי? אז בגלל זה חשוב לי שהוא יגלול אותם, שהרצועות לא יתפזרו תוך כדי שהוא מכסה את התפילין עצמם. מה? זה בסדר, זה המחלוקת, זה לא... בסדר. אתה ראית את הרש"י שלא תצא רצועה? מה? עוד רגע, עוד לא ראינו את סוגיה הזו. בסדר, יפה, הבנת. תנו רבנן, בראשונה היו מניחים תפילין בחורין הסמוכים לבית הכיסא, ובין עכברים ונותנין אותן. התקינו שיהיו מניחים את המחלונות הסמוכות לרשות רבים, ובין עוברי דרכים ונותנין אותן. התקינו שיהיו חזן בידו ונכנס. אז ישנו סתם ברייתא כמסקנת רבי עקיבא. אלא מה שהכוונה פה, חזן בידו, זה חזן בידו ועוצפן בבגדו. כן, ברור. אמר רבי מיישה ברייד רבי שוע בן נבי, הלכה גוללן כמין ספר, ואוחזן בימינו, הכוונה היא, השולחן ערוך אומר, הכוונה פה זה בימינו ובבגדו, כנגד ליבו. זה הכוונה בימינו כנגד ליבו, שאנחנו נוקטים שאוחזן בימינו ובבגדו. רש"י לא לומד ככה. אנחנו אמרנו איך הבית יוסף מסביר בסוגיה. רש"י לומד אוחזן בימינו שלא בבגדו כדי שלא ייפלו. הבית יוסף מבין נימוקי יוסף, וככה הוא נוקט להלכה, שגם הכוונה פה זה אוחזן בימינו ועוטף את זה בבגדו. עכשיו, למה דווקא בימינו? אז המגן אברהם מסביר שלחזל היה חשש שהוא יבוא לקנח באותו יד שהוא מחזיק את התפילין. אז חזל אמרו, הרי אנחנו נראה, לא נראה, אבל יש גמרא בסוף המסכת, הגמרא אומרת שבן אדם יקנח בשמאל, לא בימין. אז אמרו לו לחוז בימינו כדי שלא יהיה חשש שיבוא לקנח, כן? יש כמה טעמים שהגמרא מביאה. טעם אחד זה זה. יצמו לא יקנח. שאלה טובה. אז יש נוקטים שגם כשעושה ביצמו לא יעשה בעצמו שהוא עוטף את התפילין לנו. זה בעצם פרייתא במסכת באבות רבי נתן, הסוגיה הזו, מפני שמראה בתא מתורה. זה הגמרא תצטט, אבל זה, אני לא חושב שאנחנו נגיע על זה במסגרת הזו. אתם לומדים פרק תשיעי בבקיאות? בסדר. אז שוב, יש לנו פסיקה של רבי מיישה ברייד רבי שוע בן נבי, שיגלול את התפילין, יחזיק אותם בימינו, ויעטוף אותם בבגדו. וזה מה שאתם צריכים לזכור, כי בשטח זה מה שרלוונטי לכם. כן? למה יישא? מה?
אם אין להם כיס.
בסדר, אם אין להם כיס, אם אין לך ברירה אחרת. אני אומר, יהיו מציאויות שתצטרכו את זה, אז אתם צריכים לדעת. זה בעצם מה שנפסק, שאנחנו אומרים לפשוט, לגלול, ואז לקחת את זה איתו עטוף. עכשיו, האם צריך לחלוץ בריחוק דל דמות או לא, זה מחלוקת פה בנושא כלים. הטז טוען שלא, המחבר אומר שכן, המגן אברהם וטז רוצים לפרש במחבר שזה רק בבית הכיסא קבוע, שהוא צריך לחלוץ בריחוק דל דמות. בסדר, אז בסדר, שיסו ושמחו פה. הלאה, אמר רב יוסף פרמניומי, אתם איתי? אמר רב יוסף פרמניומי, אמר נחמן, כל הדין הזה שאתה יכול לגלול ולאחוז ולהיכנס, ובלבד שלותי רצועה יוצאת מתחת ידו טפח. רשי, בוא נראה את שיטת רשי פה שיוסף פה הזכיר. יוסף, בוא תקריא את הרשי.
שיש בקדושה, שערי בן הוא קושן, וכשנראה בעשייתו כמנדלת, השם אחת מאותיות של שם השם, ראשים עשייה וכותלי הקציצה החצנה, והיו עשייה בראש הצעה כדי שנראה,
יפה. אז רש"י לומד שזה הקדושה. בסדר. אמר רבי יוסף בר מניומי, אמר רב נחמן, עובד שאתה רוצה לצאת מתחת ידו טפח. אמר רבי יעקב ברך, אמר רבי זירא, לא שנו לה שיש שהות ביום ללובשן, אבל אין שהות ביום ללובשן, עושה להם כמין כיס טפח ומניחן. אמר רבא בר ברכן, אמר רבי יוחנן, ביום גוללן כמין ספר ומניחן בידו כנגד ליבו, ובלילה עושה לה כמין כיס טפח ומניחן. אמר אביי, לא שנו לה בכלי שהוא כליין, אבל כלי שאינו כליין אפילו פחות מטפח. כן? אתה הולך לשים אותם שוב, כן. אם אתה לא הולך ללבוש אותם שוב, אז למה לך לעכל את כל הכולה הזו? זה מה שיוסף מיד ענה לי, שבשטח למה שאני אעשה את זה? אני אשים את זה בכיס טפח. זה נכון, אם יש לך את האופציה הזו, אבל אני התכוונתי למציאות שאתה עומד בישתבח, אתה הולך לבש את זה שוב, ואתה צריך ללכת להתמנות, אז תדע איך אתה עושה את זה בשטח. אמר מר זוטו ויתם הרבשי, כמובן שהוא צודק, במציאות שאתה הולך לקפל אותם במילה, למה להקל? אמר מר זוטו ויתם הרבשי, תדע שפחות מטפח גם מועין, שהרי פחים קטנים מצילים בעול המת. זה, אני שאלתי את הרב פיינשטיין פעם, אם אפשר לשים ספרים, לא שאלתי אותו על תפילין, שאלתי אותו אם ספרים אפשר לשים בסקית פלסטיק, האם גם זה נחשב כלי. הוא אמר שכן. שאני רוצה להניח את זה, אני לא יכול להניח לרצפה, אם אני מניח בסקית פלסטיק, זה בסדר? טוב, אבל על תפילין לא שאלתי אותו. אמר מר זוטו ויתם הרבשי, תדע שריפחים קטנים מצילים בעול המת. אמר רבא בר בר חנה, כי אבי אזלינן בטריד רבי יוחנן, כי אבי בא למעלה בית הכיסא, כי אבי נקד ספר דאגלתא, אבי יבלן. כי אבי נקד תפילין, לא אבי יבלן. אמר, הואיל ושרון הוא רבנן, ננטרן, אז הם ישמרו עליי. אם חכמים התירו, אז למה שלא יהיה לי את השמירה? עכשיו, מפה, מהדין הזה, כי אבי נקד ספר דאגלתא, מפה יוצא לנו ששאר ספרים אסור להכניס לבית הכיסא. כל היתרים הם דווקא בתפילין, אתה הולך ללבוש אותם כל היום. בשדה לא רוצו לתוח, צריך לחזור הביתה, לשים אותם הצידה. אבל אם אתה, קודם כל אם אתה בבית, אין שום היתר לקחת את התפילין ככה. אם אתה בשטח ויש לך מקום להניח את זה עם החברים, אין שום היתר לקחת את זה פנימה. לא כמו שמשמע מרב יוחנן, שהוא אמר, מה אכפת לי, ננטרן, למה הוא לא נתן את זה לתלמידים? זאת אומרת, הוא סמר שזה היתר, חכמים התירו לי. אנחנו נוקטים להלכה, השולחן ערוך אומר, בבית, תניח אותם במקום המשתמר, אל תיקח אותם איתך. יכול להיות שהוא לא סמך על תלמידים, אני לא יודע, אבל זה רבא בר בר חנה, מה הוא לא סמך עליו? אבל מפה יוצאנו, וזה הקפדה שיש לאנשים, אם אתה נכנס לבית הכיסא, אתה לא יכול להיכנס עם ספר. תשובה, אתה כן יכול. איך אתה יכול להיכנס עם ספר? אז קודם כל, בוא נאמר, אתה מסתובב עם תפילת מנחה, בארנק. אז הענק נחשב כיסוי אחד, הכיס נחשב כיסוי שני. אני שאלתי את הרב דב פיינשטיין, האם הז'קט של הספר יכול לחשב כיסוי אחד? הוא אמר כן. רב אברום סבר שלא. שאלתי את רב אברום אמר שמאחר וראש הספר, הצדדים לא מכוסים, זה לא נחשב כיסוי. הרב דב פיינשטיין אמר שזה בסדר. זאת אומרת, לפי רב דב פיינשטיין, אם אתה לוקח מנחה ערבית, שיש לו כיסוי מלמעלה, כיסוי מלמטה, הגב והפנים של הכיס, מספיק הכיס, מספיק להכניס אל הכיס. אני לא הייתי מקל עד כדי כך לשים בכיס פה, איפה שהראש, החלק העליון נראה, כאילו אז אין לו שום כיסוי על החלק העליון. אבל בכיס של המכנס, שכללית זה נכנס לתחתית הכיס, שזה מכוסה עד הסוף, אז יש לכם על מי לסמוך. זה חשוב לדעת שיש על מי לסמוך אם צריך, שזה נחשב כיסוי. טוב. אז סגרנו את ההלכות של העמוד א', יש עוד משהו שאנחנו צריכים לדבר, רק שנייה. טוב. אני חושב שבזה סגרנו את העמוד א'. יש עוד משהו פה? האם הוא נכנס לגדולים או קטנים? אני מבין לגדולים. תראה, זה תלוי במחלוקת רמב״ם שאר הפוסקים, האם כל נכנס לבית הכיסא קבוע צריך לחלוץ או לא? האם זה דווקא בבית הכיסא קבוע או גם בבית הכיסא הרי? עוד רגע. כן, בסדר, זה גרשי לגרסתו. בסדר, מעיקר הדין המחבר נוקט כמו גרסתנו, שבבית הכיסא הרי, אם הוא רק נכנס לעשות קטנים, אין בעיה. כמובן שיעשה את זה בצורה, שהוא לא יבוא ללכלך את זה. אמר רבא, כי אבי אזלינן בטריד רב נחמן, כי אבי נקי ציפר דאגת היבלן, כי אבי נקי תפילין לא יבלן. והלשון הזון, אז לינן בטריד רב נחמן, אנחנו רואים שבדינים אמונות רבא היה שואל את רב נחמן. אבל פה בכלל הגמרא משמע שהוא היה תלמיד ליד רב נחמן. ושוב, אותו עיקרון, ספר הוא לא מכניס, אפילו ספר של אגדתא, תפילין הוא לא, אותו עיקרון, אמר רואיל ושרינו רבנן, נינתרן. תנו רבנן, לא יוכז אדם תפילין בידו, ספר תורה בזרועו והתפלל. אז המושג הזה, ספר תורה בזרועו, אז זה לאו דווקא ספר תורה, זה כל כתבי הקודש. הדבר היחיד שמותר, שבעצם כתוב בבית יוסף, והשולחן ערוך מביא את זה, זה סידור, כי אתה צריך אותו לצורך המצווה, אז זה לא מטריד אותך. יש בראשונים על המצווה שמלך יכתוב לספר תורה, אז יש מהראשונים שנוקטים שכל אדם מישראל, הספר תורה שהוא היה כותב, הוא היה מסתובב איתו. זה היה מעין כמו סגולה, שהיו מסתובבים עם ספר תורה בזרועם. או, יפה, אז שם, על זה, יש בתלמידי הרשב"א יש את זה. מה?
היום לגבי הגוללים,
הוא לא יכול להתפלל 18, לא?
כן,
קט
לעמוד, אבל
השרת... 18 לא יכול, לקום פה כאן כל זה, בסדר. ולא ישתין בהם מים. עכשיו, האיסור להטיל מים זה בגלל שאנחנו חוששים שכשהוא בעמידה הוא ינגב, ואז הוא יבוא לגעת בספר תורה או בתפילין. כשהוא בישיבה יש לי חשש אחר, שמה יפיח או שמה יפנה בהם. המקרה היחיד שבעצם מותר לו להטיל מים כשהוא אוחז בידו את התפילין, זה כשהוא בבית הכיסא הרי והוא מטיל מים מיושב. שאז, אם אני לא גורס לפי הרמב״ם, אם אין לי את החשש שמה יפיח בהם בבית הכיסא הרי, אז אני אומר, לנגב את המי רגליים הוא לא יעשה כי הוא מיושב, אז לא נשאר לו ניצוצות לנגב. אין לי בעיה שטפטף לו משהו על הנעל והוא הולך לנגב את זה והוא לא ישים לב שהתפילין ביד שלו. לחשוש שהוא הולך להיפנות בהם, אין לי, כי זה בית הכיסא הרי. אז זה המקרה היחיד. בבית הכיסא קבוע, אם הוא כבר מתיישב, יש לי חשש שהוא ייפנה בהם. אז בגלל זה אני לא יכול להתיר לו. זה בעצם מה שיוצא מכל הסוגיה הזו. שהפעם היחידה שאני בעצם יכול להתיר לו זה ככה. חבר'ה, אתם איתי? בסדר. אז המחבר מסביר את האמירה הזו, לא ישתין בהם, שהכוונה היא בית הכיסא הרי, אבל הבעיה היא שהוא מעומד. אז אם התפילין הם בידו, אז יש לי חשש שהם יתלכלכו. ולא ישן בהם לא שינת קבע ולא שינת ארעי. אז נחזור לזה עוד רגע. בסדר. ולא ישן בהם לא שינת קבע ולא שינת ארעי. עכשיו הרמב״ם נוקט, וכך אנחנו נוקטים להלכה, שאם הוא הניח עליהם איזשהו מכסה, ואשתו לא שם, אז הוא יכול להניח את הראש על הסטנדר, המחבר אומר להניח ראשו בן ברכיו, וללך לישון שינת הרי. ואני, מה אני אומר? שאם ראשו בן ברכיו, זה בהגדרה שינת הרי. ולכור גם מניח ראשו על הסטנדר, מה? מה, מה, מה? אני לא שומע. אז אנחנו אומרים, אם הוא מניח את הראש, הרוח השולחן מסביר במחבר שהדגש של יניח ראשו בן ברכיו זה לא עניין של זמן, אלא אני אומר, צורה כזו לא נוחה, הוא לא יבוא לידי שינת קבע. ככה רוח השולחן מסביר את המחבר. יצא לפי זה שראש על הסטנדר או על השולחן, אין לו את הקולה הזו. ואז אולי צריך ללכת כמו המגן אברהם והגרא, שהם נוקטים ששינת הרי בהגדרה, זה בעצם הילוך מהאמה. שזה חלק 1.67 משעה. תעשו את המתמטיקה, זה בערך דקה. כן? פחות, זה פחות מדקה. ככה מגן אברהם והגרא נוקטים. המחבר אומר שזה שהגמרא אצלנו אמרה לי שהוא יכול לא ישן בהם לא שינת קבע ולא שינת הרי, אז איך זה שאני מתיר לו לישון בהם שינת הרי? הוא לומד שהגמרא פה זה דווקא כשהוא מחזיק את זה בידיים. שאם אתה מחזיק את התפילין בידיים, אז אני חושש, גם אם הוא ישן חצי דקה, שזה ייפול לו מהידיים. שכשהגמרא פה אסרה לו ישן בהן, אין הכוונה שהוא לובש אותם. רשי לומד שהוא לובש אותם. איך רשי לומד לא ישן בהם, שמה יפיח בהם? כי רשי לומד שמדובר שהוא לובש את התפילין. אז בגלל זה רשי אומר לא ישן בהם לא שינת קבע ולא שינת ארעי. המחבר לא נוקט כמו רשי. המחבר נוקט לא ישן בהם, הכוונה היא כשהוא מחזיק אותם. הרב מביא לנו את הגמרא שמתירה.
לא, השוויתם את זה לסוכן?
לא, לא ציטה, אני הבאתי את זה מהמחבר.
כן, למדתם את זה, לא?
אנחנו יחד לא הגענו זה, אתם בעיון אולי הגעתם זה. כן, אני לא רציתי לבלבל, אנחנו פה, הרב רואה כמה הלכות אנחנו עשינו? אנחנו כבר סיימנו איזה...
הליכות עולם לא.
אני בכוונה לא הבאתי את הגמרא.
כן,
לא בסדר. פחדתי אם אני... בכל הסוגיות. אם אני אתחיל מהגמרות, אני חושב שלא נגמור.
לא, הם למדו את זה, למדתם את זה, לא? אתם זוכרים, דף כבר.
אתם למדתם? אוקיי, איתי הם לא למדו, אני... כל הכבוד. מה למעשה? רגע, אז אמרנו שהמחבר לא נוקט כמו רשי בפשט הגמרא. רשי לומד שהאיסור הוא כשהוא לובש. המחבר אומר, אם הוא לובש, אז כל שינת הרי לא תהיה לי כלום. כי הוא למעשה הוא עלול להפיח גם בחצי דקה. אז זה למה המחבר אומר, החשש שלי הוא לא כמו רשי. החשש שלי זה שיפול לו מהידיים. זה למה שאני לא מתיר לו לא שינת קבע ולא שינת הרי. בשינת הרי אני לא חושב שהוא יפיח בדקה. נאמר, יש לנו שני יתרים. יש לנו את המחבר שמתיר לו ללבוש תפילין ולהניח את הראש בין ברכיו. כן? ואז הוא אומר, אני לא חושב שהוא יגיע לשינת קבע. יש לנו את המגן אברהם, המשנה ברורה והגרה, שאומרים, כל השינת הרי של בין ברכיו, זה לא כי כמו ארוך השולחן שאני לא אבוא לידי שינת קבע, אלא אני מוכן להתיר לו עד אחד, הליכת מאמה, עד 1/67 משעה. כן, לישון בתפילין. מחבר אמר ראשו בין ברכיו. מה? כן, בכל צורה. מה? בסדר, אז אנחנו לא חוששים ברמה כזו. אם הוא חושש, אם הוא מכיר את עצמו שיש מה לחשוש, אז גמרנו, אז הוא צריך לחשוש. אז לפי המחבר, הגמרא שלנו היא לא כמו רשי כשהוא לובש את התפילין, אלא היא בעצם במציאות שהוא מחזיק את התפילין. יוצא אבל כולה לפי המחבר, שאם אני רוצה לישון כשאני מחזיק את התפילין, מה אני יכול לעשות? אני יכול לכרוך את התפילין על היד שלי, שהם לא יוכלו ליפול. ואז אני יכול לישון אפילו שינת קבע, לך לישון ככה. זאת אומרת, אם אתה חייל שרוצה ללך לישון, יש לך את התפילין, אין לך איפה להניח אותם, אין לך כלי, מה אתה יכול לעשות לפי המחבר? תעטוף את התפילין על היד, לא ללבוש אותם. על כף היד אתה עוטף את התפילין, אני לא לובש אותם. אם אני לובש אותם, יש לי בעיה שמה יפיח בין. אבל אם אני עוטף אותם סביב כף היד, ואז אין לי חשש שמה הם יפלו לי מהיד, אז אני יכול ללך לישון בהם. הרמה מוסיף עוד כולה. הרמה אומר, אם אתה מחזיק את התפילין בנרתיק, אין לך פלסים, לא נכנס לך לתיקיו. אתה חייל אחרי יומיים בדרך הביתה באוטובוס, מחזיק את התפילין ביד. מה עם החשש שיפלו לך מהיד? אומר הרמה, אני לא חושש כי הם בתוך הנרתיק. כל החשש של הגמרא שלנו זה כשהם לא בנרתיק. אבל אם הם בנרתיק, אז אתה יכול להחזיק אותם, להירדם, ייפלו לך מהיד, בסדר, הם היו בנרתיק. לא שלך תחיל לנותנים להם ליפול. מה? אני חושב שכן. כן. אני לא בטוח מה נאמר לפי קדושת הרצועות. האם כל החשש היה על גוף התפילין או על הרצועות? אני לא יודע מה לומר. בוא נשאל את הרב. לא יודע, רק שנייה.
שיש את זה.
צריך לבדוק, צריך לחפש. רגע, אני לא עוקב בכלל איפה אנחנו. יש עוד דבר. הלאה. יש כוח? בסדר, אז אנחנו חייבים לכם תשובה על הבית עצמו. המכסה של הבית, האם אז צריך לחשוש לרצועות? לא יודע. אמר שמואל, סכין ומעות וכערה וכיכר, הרי אלו כיוצא בהם. סכין ומעות וכערה וכיכר. שאלה היא, מה עם אקדח? מה עם רובה? לכאורה הוא עדין, נכון? בסדר, אז לכתחילה אתם צריכים לדעת שלהחזיק את הרובה בשעת תפילה זה לא תקין. אם הוא תלוי עוד איכשהו, מה? מה נעשה? אסור לכם להניח את זה. אם יש לכם מציאות שמישהו יכול לשמור על זה, זה... לא, זה בסדר, רק שלא טיפול על זה. אני מעדיף סביב רגל אחת. טוב, עכשיו, מה אמרנו פה? לא יוכז אדם תפילין בספר תורה בזרועו, וזה כל כתבי הקודש, נכון? מה מותר לי? מותר לי לולב, מותר לי מחזור, כי איתם אני משתמש במצווה, כן? עכשיו רק שנייה, אנחנו עוד רגע חוזרים לסוגיה של זה, אבל איפה יש פה? אנחנו עכשיו עוד רגע חוזרים לסוגיה של בית הכיסא ובעזרת שם נסגור אותה. יש פה מקום שמוזכר גם תינוק. המחבר נוקט שגם תינוק. גם תינוק אסור להחזיק בזמן התפילה. וזה דבר שאנשים לא יודעים. ופה אנחנו נכנסים סוגיה קצת קשה. מה? זה לא עניינך להעיר לאנשים.
לא. אם אתה תיקח את העיניים או אשתו.
נכון. אז זו שאלה קשה. הרב שלמה זמן מתייחס, זו שאלה קשה. השאלה העוד יותר קשה היא, כי כמה המחויבות של אישה להתפלל? כי פה זה נפקמין העצומה. אם אני סובר, וזו סוגיה שעשיתם בלעדיי, אם אני סובר שאישה בעצם לא מחויבת מעיקר הדין להתפלל 18, מספיק הבקשה שהיא אומרת בבוקר, אומרת בקוט התורה, היא אמרה שבח, בקשה, שבח, יצא תפילה דאורייתא, מעבר לזה היא לא מחויבת, אז מי אמר שמותר לה להכניס את עצמה למצב של חיוב שהיא לא תיישם אותו? שהלכה אומרת, אל תתפלל עם תינוק ביד. היא אומרת, אני רוצה להתפלל, אבל אני לא אתפלל תפילה לכתחילה. אני אתפלל, אבל אני אתפלל מיושב. מי אמר שמותר לה? אם היא לא מחויבת בדבר, אז אולי היא רק יכולה לעשות אותו כשהיא תעשה אותו באופן לכתחילה. אני יודע שהרב פיינשטיין, דוגמה, ככה סבר. אני חושב שהפוסקים בארץ לא סוברים ככה, כי רוב הפוסקים בארץ נוקטים שהחיוב בזמן הזה, נוקטים שיש חיוב הרבה יותר כבד על האישה להתפלל. זה בעצם זה שאלה איך קוראים את המגן אברהם. המגן אברהם מדבר על זה שהן חייבות להתפלל, אבל הן לא מתפללות. הן יוצאות ידי חובה, כל נשותינו נוהגות לומר איזושהי בקשה בבוקר ויוצאות בזה, ובעצם הן מחויבות. אז הרבה מהפוסקים קוראים את המגן אברהם ואומרים, אתה רואה, נשים מחויבות להתפלל. אני קורא את המגן אברהם ואומר, אתה רואה, אף פעם לא נהגו להתפלל. זאת אומרת, מעיקר הדין בעצם הם סברו שלא, לא מחויבות להתפלל, שהן יוצאות גם בזה. ושמעתי גדולי עולם שנוקטים בשני הכיוונים, בהבנת המגן אברהם הזה. טוב, אז יהיה לזה נפקא מינה פה, בשאלה גם עם תינוק, שזו שאלה מאוד מצויה. האם עדיף שאני אתפלל לאישה? אומרת, אני לא מסוגל להתפלל בלי כשהוא צורח. אז מה? אז אולי אל תתפללי. האם עדיף שהיא תתפלל עם התינוק ביד או לא? בסדר? האם אני אמור לענות על שאלה כזאת? או שאני, כאילו, אם היא מציבה לי עובדות שאני לא יכול להתמודד איתן, אז אני אומר, בסדר, תשאלי מישהו אחר. אתם מכירים את הסיפור שלו שהתקשר לרב פיינשטיין? אמר לו, אני מקדח מול הראש וחזיר לפניי. האם אני יכול לאכול את החזיר או לראות בעצמי? מה אני אמור לעשות עכשיו? אני סופר עד 100 ותאמר לי מה אני אמור לעשות. 1, 2, 3. אז הרב פיינשטיין בילה את כל השיחה ולומר לו, אסור לך לאכול את החזיר ואסור לך לראות בעצמך, ואסור לך לאכול את החזיר ואסור לך לראות בעצמך. הבן אדם סופר, וכל השיחה הוא אמר לו ככה. כי אתה לא יכול להתיר לבן אדם, הבן אדם מציב לך לפעמים, בן אדם בא בשאלה, והוא מציב לך פרמטרים מחוץ להלכה. הוא אומר לך, עכשיו תענה לי. אז לפעמים אני לא יכול לענות לך. זו שאלה גדולה, בהרבה סוגיות, שבן אדם בא ושואל אותך, והוא אומר לך, אני לא אעשה את ההלכה, עכשיו תאמר לי מה לעשות. האם אני אמור לענות לו במצב כזה? יש מצבים שאני אומר, אז אין לי תשובה בשבילך. אתה אומר לי איזה אווירה שאני אחטא. באופן כללי, אני לא עונה. יש יוצאים מן הכלל, יש מקומות בשולחן ערוך שהשולחן ערוך בעצמו בא ואומר זה אסור, אבל אם זה או זה או זה, תעשה את זה. יש יוצאים מן הכלל בהלכה, אבל באופן כללי אנחנו אומרים, בין שני איסורים אנחנו לא עונים, אל תעשה לא זה ולא זה, כמו שרב פיינשטיין אמר לו, לאורך כל הספירה עד 100. זה אסור לך וזה אסור לך. חזרה לענייננו. אמר רב ואמר רב ששת. אני יכול לומר לכם שכדאי שתבררו את זה, כי נשים לא אוהבות לשמוע תשובה כזאת. הם רוצים לשמוע שהן יכולות להחזיק את התינוק ולהתפלל. זה מה שהן רוצות לשמוע. שכל אחד ישאל את רבו, כי השאלה בעצם רוקדת סביב השאלה מה המחויבות של אישה להתפלל בכלל. ויהיה זה נפקא מינה, אישה בנסיעה, היא אומרת לך, אני רק יכולה להתפלל אם אני אתפלל על האוטובוס בישיבה. אחרת אני לא אספיק להתפלל שחרית או מנחה. מה אתה עונה לה? הרי למחבר יש צד שאתה לא יוצא. בדיעבד הוא אומר, בסדר, אתה יוצא. אבל מי אמר שמותר לה לעשות תפילה בדיעבד? אם היא לא מחויבת בדבר, אז מי אמר שאני יכול להכניס את עצמי לדבר שאני הולך לעשות את זה בצורה שבכלל לא ברור שאני יוצא ורק בדיעבד אני יוצא? זה בדיוק השאלה. יש אומרים שאישה מחויבת בשחרית מנחה, והמגן אברהם טוען גם קריאת שמע ברכותיה בלילה. יש לה בעיה. היא לא יכולה לעמוד, יופי, אז מי אמר שהיא תעשה תפילה שהיא בדיעבד? נכון, אז שתאמר ברכות התורה. אין חיוב לעמוד לברכות התורה. 18, אם אתה רוצה, יש צורה שחזל אמרו לעשות 18. מי אמר שאם אתה לא מחויב בדבר אתה יכול להכניס את עצמך למציאות שאני לא אעשה את זה נכון? נו, אם אתה מחויב אז אין לך ברירה, אז אתה אומר בסדר, אני לא יכול לך תחילה, אני אעשה בצורה של בדיעבד. אז אני אומר, השאלה הזו היא רוקדת סביב הסוגיה שלמדתם לפני שמועיים, כמה המחויבות של אישה להתפלל 18. זה בעיה, הוא צריך להבין שהוא עושה משהו שבדיעבד. אני לך תחילה אומר לגבר כזה, תתפלל 18 בטילים, תגמור את זה בדקה. תמצא דרך לעשות, למה לך לעשות בדיעבד? עדיף לי שתתפלל מהר ותעשה לך תחילה. אני יכול לומר לך שאני מימי לא החזקתי תינוק 18. ואני הייתי בייביסיטר הרבה פעמים. היו לי הרבה מציאות ש... בסדר. למה לי לעשות תפילה בדיעבד? עדיף לי להתפלל מהר... עדיף לי לדחות, לפעמים אני בגלל זה אתפלל את הערבית שלי הרבה יותר מאוחר, אם אני צריך להיות בייביסיטר. אשתי הייתה בשמירת הריון חודשיים בבית חולים. אתה חושב שלא היה לי מצויות שהייתי צריך להתפלל עם תינוקות? בסדר? אז לפעמים השחרית שלי הייתה בסוף השעה הרביעית. בסדר, אני לא אומר שתמיד, אבל יכולתי להתפלל בזמנים שהייתי רוצה. אבל לפעמים דפקתי את השכן ואמרתי, אתה יכול לשמור לילד שתי דקות שאני אתפלל 18. שתי דקות אתה יכול לבקש משכן. גם השכן הכי עסוק יכול לתת לך שתי דקות. אני אומר, אם אתה מתחיל להבין שזה בדיעבד, אז למה לך? אז תמצא פתרון אחר. וגם האישה יכולה לעשות את זה. כי סך הכל השכנים גם צריכים להתפלל 18. אז כל אחד ישמור לשני שתי דקות. אז תתפלל מהר. אבל למה לך להתפלל בדיעבד? ככה אני רואה את זה. טוב, to be continued, בעזרת שם.